אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם נדבר על התיקון הגדול של ימי העומר. כותב בליקוטי הלכות בהלכות כורחה ג' עוד י' ב', ותחילה הוא מביא את פירוש רשי על הפסוק בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נפח בו נשמת חיים. ואומר רשי, שהשם עשה את האדם מהתחתונים ומהעליונים. גוף מהתחתונים ונשמה מהעליונים. ולמה היה צריך השם יתברך לעשות את האדם מהעליונים ומהתחתונים? מסביר רשי, לפי שביום הראשון נבראו שמיים וארץ, כלומר ביום הראשון היה בריאה של עליונים ותחתונים, שמיים עליונים וארץ תחתונים. ביום השני הוא ברא רקיע רק לעליונים. ביום השלישי תראה היבשה, זה היה רק לתחתונים. ברביעי הוא ברא מאורות רק לעליונים. בחמישי כתוב ישרצו המים לתחתונים. כלומר הוא ברא רק לתחתונים. לכן הוזכר הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם גם העליונים גם התחתונים. ואם לאו, יש קנאה במעשה בראשית. שיהיו אלו רבים עם אלו בבריאת יום אחד. זאת אומרת, כדי למנוע מחלוקת בין העליונים לתחתונים, כדי שיש שוויון ביניהם, שמחצית הימים נברא העליונים ומחצית הימים נברא התחתונים, יום הראשון נברא חצי חצי, ולכן גם יום השישי היה צריך להיברך חצי חצי, כלומר שבו ביום שישי נברא האדם, אז לכן היה צריך להיברות גם העליונים וגם התחתונים, כדי למנוע מחלוקת ומריבה כביכול בין העליונים והתחתונים. כותב בליקוטי הלכות בהמשך, נמצא שהאדם, שהוא מחובר וכלול גם העליונים וגם התחתונים, הוא מחבר הכל ועושה שלום בין כל מעשה בראשית. כי בשביל זה הייתה עיקר בריאת האדם, כדי שיעשה שלום בעולם, דיינו שיעלה ויגביע כל הדרגות התחתונות להשם יתברך, ויעלה כל הניצוצות לשורשן. שזהו בחינת שלום, שמחבר שני הפכים יחד, שמקרב הרחוקים למעלה, להשם יתברך, כי עיקר השלום הוא דווקא לעשות שלום בין שני הפכים, וזה עיקר השלום. והאדם שהוא עושה שלום בין שני הפכים, בין התחתונים לעליונים, הוא עושה את עיקר השלום, ובשביל זה הוא נברא. על ידי חטא עץ הדעת שאכל מעץ הדעת טוב ורע, לא רק שהאדם לא הביא שלום לעולם, אלא הוא קלקל את השלום, כמו שכתוב, במה שהשם אמר לנחש, ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. ומיד אחרי החטא מתחילות האשמות. אחרי שהשם יתברך, שואל את האדם, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. האדם מפיל את האשמה על האישה. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש אישיאני ואוכל. האישה מפילה את האשמה על הנחש. מתחילים פה מריבות, מתחילים פה האשמות, כבר התקלקל השלום. ואומר בליקוטי הלכות, שאם האדם לא היה חוטא ואוכל מעץ הדעת טוב ורע, היה האדם גורם לשלום לא רק בעולם הזה, אלא בכל העולמות. כיוון שעץ הדעת טוב ורע, הרע שבעץ הדעת היה מתבטל לטוב, והיה נעשה מרכבה לטוב, ועל ידי זה היה נעשה שלום. אבל אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הרע כבר לא התבטל יותר אל הטוב. הוא נעשה כבר, מנדה אמר, הוא נעשה כבר חשוב ובפני עצמו, ויש לו כוח בפני עצמו, והוא גורם להשפעת רע ורוע בעולם, וכבר הוא לא מתבטל יותר לטוב. ומיד אחרי שחטא אדם הראשון, וגרם לעורר את המחלוקת, וגרם לכך שהרע שבעץ הדעת הוא כבר לא יתבטל יותר אל הטוב, והתעורר רוע בעולם, אז אדם הראשון גורש מגן עדן. רואים שהתוצאה של מחלוקת והתעוררות הרוע גורם לגלות, זו הגלות הראשונה בעולם, שאדם הראשון גלה מגן עדן. וכתוב בפסוק, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן, את הקרובים ואת לאת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. כותב בליקוטי הלכות, בהלכות ספר תורה, הלכה ג' אות י', שעיקר שורש המחלוקת נמשך מבחינת להט החרב המתהפכת, ששומרת דרך עץ החיים. וחרב המתהפכת היא גורמת להפך בדעותיהם של בני אדם, וגורם להם שינויים ומחלוקות. ועל כן נקראת להט החרב המתהפכת, על שמהפכת ומשנה את הדעת בכמה וכמה שינויים וחילוקי דעות, שמשם כל המחלוקות שבעולם. וכל זה בגלל שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואי אפשר יותר לברר את הטוב והרע, והתרבו הדעות והמחלוקות מה זה טוב, מה זה רע. והטוב האמיתי נמצא בעץ החיים, ששם הוא ההפך של המחלוקת, שם נמצא השלום המוחלט, שיהיה לעתיד לבוא, שאפילו יש שלום בין בעלי חיים, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי, שזה השלום המופלא שיתגלה לעתיד לבוא. וזה בעצם השלום שהאדם היה צריך לגלות אם הוא לא היה חוטא בעץ הדעת. וכיוון שהוא חטא, כבר לא נתנו לו יותר להתקרב לעץ החיים, ולעת החרב המתהפכת שמרה על עץ החיים, שהיא גרמה להפך את כל הדעות ולהפוך את הדעות למחלוקות רבות בעולם. לא עבר הרבה זמן, וכבר נהיה מחלוקת בין הבנים של אדם הראשון, שכתוב, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מלחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. כבר מתעורר מחלוקת, כבר מתעורר מריבה ורוע. בהמשך הפסוקים כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מתעוררת קינה, מתעוררת שנאה, עד כדי כך שאח הורג אח. ואומר השם לקין, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. כאן אנחנו רואים שאחרי שהתעוררה מחלוקת, התעורר רוע ואכזריות, התוצאה היא שוב גלות. נא ונד תהיה בארץ. קין יהיה נא ונד, גלות לקין. ושוב אחרי מספר דורות, אחים של יוסף שונאים את יוסף. יוסף הולך לחפש את אחיו בשליחות יעקב אבינו. ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להם איתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה. ועתה, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן את דברי אחיו, ויאמר, אחי, אל נתראו ואל תשפחו דם. השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. ראובן אמר את הדברים האלה לבעבור הציל את יוסף מדאחיו, להשיבו אחרי כן אל אביו. ויאמר השם, עקב אשר עשה ראובן את הדבר הטוב הזה, ויצל את יוסף מדאחיו, על כן אצווה את יהושע להבדיל ראשונה מאחוזת ראובן, הרי מקלט, והיה לנוס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. ורואים שכל מי שמתעורר ברחמים על אחרים, השם מיד מתעורר לשלם לו שכר מיד. ולאחר שקיבלו את עצת ראובן להשליך את יוסף לאחד הבורות, וילכו ויבואו אל בור אשר נחשים ועקרבים בו, וישליחו שמה, וירא יוסף מפני הנחשים והעקרבים, ויצעק בקול גדול, ויסתר השם אותם בירקתי הבור, ולא אראו לו. והיא כאשר ישבו לאכול, ותעל שבעת יוסף עליהם לאמור, חנוני, אחי, והוציאוני מן הבור הזה, אשר שמתם אותי בו. הלא בני יעקב אתם, ואני עצמכם ובשרכם, ואיך לא תחוסו עליי. ואם חטאתי לכם, הלא בני אברהם, יצחק ויעקב אתם, אשר לימדו אתכם לרחם על יתום, ולהכיל את הרעב ולהשקוט את הצמא ולהלביש את הערום. ואם לא למעני תעשו ועשיתם עמדי חסד בעבור יעקב אבינו. וימררו את החנוני יוסף אותם, וילכו וירחקו מן הבור לבלתי שמוע את כל תחנוניו. והיא כאשר הרחיקו מן המקום ההוא, ולא נשמע עוד כל צעקתו, ויאמרו איש אל רעהו, כאשר נחלה לאכול, והלכנו אליו והרגנוהו. ויוכלו וישתו ויאמרו לברך את השם. ויאמר יהודה, הישמע השם בכל אנשים, המוכנים לשפוך דם? חלילה לנו מעשות את הדבר הנורא הזה, והיינו חטאים כל הימים. ויאמרו אחיו, אם נשיב את יוסף לאבינו, ויגיד לו את כל אשר עשינו לו, וקיללנו אבינו ככללת נוח את כנען בן חם. ויהי הם מדברים, והנה אורחת ישמעאלים באה מרחוק. ויאמר יהודה, האורחה הקרבה אלינו הולכת דרך מצרים. אם כן נמכורנה את יוסף לישמעאלים, והוליכו אותו אל קצה המדבר, ולא ישוב עוד לבית אבינו כל הימים. ויטב הדבר בעיני אחיו, ויאמרו, כן נעשה כאשר דיברת אלינו, אחינו. והתוצאה של כל השנאת חינם הזו, גלות, שכל בית יעקב יורדים לגלות למצרים. וכך גם משה רבנו, בתוקף הגלות, מגלה שסיבת הגלות היא בגלל שנאת חינם. ויהי היום ויצא משה כפעם בפעם אל אחיו לעוזרם בעבודתם, ויר, והנה איש מצרי מכה איש עברי. וימרר הדבר הזה את משה מאוד, ויאמר, אך את המצרי השם. ויהי כאזכיר משה את שם השם, ויפול המצרי מת, ויקח משה ויתמנהו בחול. ויצא משה ביום השני, והנה שני אנשים עברים, דתן ואבירם, מריבים איש את אחיו. ויהי כראות משה את דתן מרים את ידו להכות את אבירם. ויראה הדבר בעיני משה, ויאמר לו, רשע! למה תכה רעך? ויאמר דתן אל משה, מי שמך לשר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ואתה דע, כי בן מוות אתה, כי הולך אנוכי אל פרעה להלשין אותך. וישברו הדברים האלה את לב משה, וימרו עד מאוד. ויח כף אל כף, ויקרא במרירות ויאמר, בראותי את החי מוקים ומעונים יום יום אמרתי אל ליבי, מי ייתן וידעתי תחת מה שינה אותם השם לרעה מכל עם הארץ, לעבידם בפרך ולסומם מרמס כתית חוצוץ. אכן אתה נודע הדבר כי גדולה חטאת העם הזה, כי נמצאים בו רשעים העורבים איש לאחיו, לדעת את סתריו לבעבור הכותו בלשון. אוי עלי, במה יזכה העם האומלל הזה לצאת מעבדות לחירות? ורואים מכאן שמשה רבנו היה ברור לו שסיבת הגלות היא בגלל שנאת חינם, לשון הרע ואכזריות. ורק כשיוצאים מהמידות הרעות האלה, יוצאים מהגלות. ולאחר שעם ישראל זכה להיכנס לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, אחרי כן הם חטאו בשלושה עבירות הקשות ביותר, בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הם יצאו לגלות של 70 שנה. ואחרי שהם זכו לחזור שוב לארץ ישראל ולבנות שוב את בית המקדש, כשהם חטאו בשנאת חינם, הם יצאו לגלות ארוכה מאוד מאוד, שהיא כבר נמשכת כמעט 2,000 שנה. שזה עיקר תוקף הגלות, וזה עיקר סיבת הגלות. ועד שלא יתוקן החטא הזה שנמשך מהחטא של אדם הראשון, שהוא חטא בעץ הדעת, שגרם לכך שהרע לא יתבטל אל הטוב, עד שנזכה רק לבטל את הרע ולעשות אותו מרכבה אל הטוב, ולחיות בשלום אחד עם השני, רק אז תהיה הגאולה. וגם תלמידי רבי עקיבא, הם פגמו בנקודה של האחדות שצריכה להיות בין מקבלי התורה, בין ממשיכי התורה, שהרי כל התורה עברה דרך רבי עקיבא, והם היו אמורים להמשיך את התורה של רבי עקיבא לכל עם ישראל. וכיוון שנפגמה בהם האחדות, הם מתו בתקופה של ימי העומר. ודבר פשוט הוא, שאין לנו שום השגה בחטאם של אותם תלמידי רבי עקיבא. ובלא ספק, היו תלמידים אלו קדושים וטהורים, שהעניקו חמה בקומתן. ורק לפי דרגתם הנשגבה, נחשבה התנהגותם לחטא במה שפגמו כדקה מן הדקה בדברים שבין אדם לחברו. אך מכל מקום, מאחר שחזל סיפרו לנו מעשה שהיה, ואף קבעו לשם כך דיני אבלות בימים אלו. על כן בוודאי מוטל עלינו ללמוד ענייני המידות, ובכלל זה להחשיב איש את רעהו. ואמרו חכמי המוסר, דמה שגרם לאותם תלמידים שלא ינהגו כבוד זה בזה, היה מפני שכל אחד החשיב את עצמו שהוא גדול וחשוב יותר מחברו, וזה גרם להם שלא כיבדו איש את רעהו כראוי, לפי דרגתם כאמור. ואכן, נענשו על כך בכל חומר הדין, כי צריך האדם להשפיל דעתו ולדעת שכל אחד חשוב יותר ממנו, כמו שהעריך בחובת הלבבות, שלעולם יראה אדם עצמו כאילו חברו גדול וטוב יותר ממנו, וממילא יכבד את חברו, וכל שכן שלא יזלזל בו. פעם שאל החסיד רבי אליהו רוט זצ"ל את רבו הקדוש רבי שלומקה מזוויל, איך ייתכן שמשה רבנו היה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה, וכי לא ידע שרק הוא זכה לדבר פה אל פה עם השכינה, כאשר ידבר איש אל רעהו? השיב לו רבי שלומקה מזוויל, בקדושתו, במידת אהבת ישראל שבערה ויגדה בו, אמר לו שמשה רבנו היה בשמיים במשך 40 יום ו-40 לילה, ושם הוא ראה גודל חשיבותו של כל יהודי ויהודי, וממילא היה יכול להתבטל בפני כל אחד ואחד. וכמו שהשנאת חינם והאכזריות הם סיבה לגלות, כך אהבת חינם והרחמים הם סיבה לגאולה. ונראה שמשה רבנו זכה להיות מנהיגם של ישראל, רואי ישראל, בעבור הרחמים שלו. ויהי משה בן 20 שנה, וגדלהו פרעה, וירוממהו, ויתן לו לבוש מלכות, ואבן יקרה נתן בראשו. ויעמד לפניו עבדים לשרתו, ולשאת כלי מלחמתו. ויגדל משה, ויקבד מאוד. בימים ההם יצא משה לחב העברים הבונים את פתום ואת רמסס, וירא את העבודה הקשה אשר שמו עליהם המצרים, ואת החומר והלבנים אשר הם עושים, ואת פניהם אשר חשכו משחור, ואת קומתם הכפופה. ויפרס בידיו ויבק, למראה עיניו ויקרא, מי ייתן מותי אני תחתיכם, אחי בני עמי, אוי עלי, כי עיניי רואות אתכם עושים את מלאכת עתית הקשה והכבדה עד מאוד. וכדבר משה את הדברים האלה, ויעזוב את עבדיו הנושאים כלי מלחמתו, וירץ אל העברים לעוזרם להקל עליהם, וישם את כתפיו תחת המסע הכבד אשר נשאו הקטנים והחלשים, ויעזרם לשאת את החומר ואת הלבנים, וינחמם, וידבר על ליבם, וימח דמעה מעל כל פנים. ויתב הדבר הזה בעיני השם מאוד מאוד, ויאמר, יען אשר עשית את הטוב בעיניי, ותעזוב את תענוגיך בבית פרעה, ותלך להושיע לעמי ישראל, ותרחם עליהם כרחם אח על אחיו. לכן, יבוא יום ואנוכי לא אשים לב על אל צבא השמיים והארץ, ופניתי רק אליך לדבר עמך. משה רבנו יכל להתעלם מכל הסבל של עם ישראל, ולהמשיך להתענג בתענוגות שהיו לו בבית פרעה. אבל הוא ריחם על עם ישראל, ויכל לראות את אחיו סובלים מנגד, והוא הלך ובכה וצעק מי תן מותי תחתיכם, והלך ועזר להם בעבודה הקשה. וזה עורר את השם יתברך, שהוא ידבר איתו פנים אל פנים, כמו שהיה בהמשך. וגם נראה שבזכות הרחמים של משה רבנו אפילו על בעלי חיים, הוא זכה להיות גואלם של ישראל. והיה היום ומשה רואה את צון יתרו חותנו. וירא והנה נפרד גדי מעל העדר ויברח. וימהר משה וירוץ אחרי הגדי, כי אמר, הרדפה השיגה והבאתי אל העדר, לבלתי יתעה לבדו במדבר ולא ימות ברעב ובצמא. ויהי כרדוף משה אחריו, וירא, והנה בא הגדי אל מעיין מים ויעמוד וישת מים. וידע משה, כי צמא היה הגדי למים, על כן ברח מן העדר. ויגש משה ויאמר, גדי האהוב, לא ידעתי כי צמאת, כי אתה לא רדפתי אחריך. ויכל הגדי לשתות, ויקחהו משה ברחמים גדולים. וישם אותו על שכמו, ויסייהו בכל הדרך עד שובו אל העדר. כי אמר, רח הגדי, ורופא כוח, על כן אקחהו אז רואי. ויתב הדבר הזה מאוד בעיני השם, ויאמר אל משה, מה רבו רחמך, אתה חסת על הגדי, כי מלאת רחמים עליו, על כן תראה את ישראל עמי, והיית רועם הנאמן. וגם הרחמים שרחמו שוטרי בני ישראל, עוררו את הקדוש ברוך הוא לשלם את שכרם, כי זה סוד הגאולה, הרחמים ואהבת חינם. כתוב, ויצב פרעה את הנוגסים ביום ההוא לאמור, לכו מנו את הלבנים אשר עשו העברים גם תמול גם שלשום, ואמרתם להם בשמי לאמור, תבן לא יינתן לכם ללבון הלבנים, ואת מתכונת הלבנים תיתנו. לא יגרע הדבר. אתם לכו וקחו לכם תבן מאשר תמצאו, ושבתם ועשיתם את כל העבודה כאשר בהיות התבן. ככה תעשו מדי יום ביומו, וגם ביום השבת לא תשבתו, וכבתה עליכם העבודה מאוד מאוד. ויבואו הנוגסים אל בני ישראל, וידברו עליהם את כל הדברים האלה בשם פרעה. והפקידו את זקני בני ישראל לשוטרים עליהם, ויאמרו עליהם, עוצו באחיכם העבריים לעשות ככל אשר דיבר המלך לבלתי תמותו. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. ויקומו עליהם המצרים אדוני השדות, ויקום וימחצום ויגרשו משדותיהם. ויהי כאשר לא יכלו בני ישראל לחלות את מעשיהם. ויבואו הנוגסים המצרים אל השוטרים העבריים ויאמרו להם, אמרו נא לנו, מי מהעברים עשה את מלאכתו רמיה ויעצל ויתרפא? והרגנו, ובעבור יראו העם ולא יזידו עוד לעבור את פי המלך פרעה. ויאמרו השוטרים בליבם, אם נאמר להם, והוכו אחינו בני ישראל, ואם לא, אנחנו נהיה מוכים במקומם. אולם טוב אשר אנחנו נהיה מוכים במקומם, ולא יוכו אחינו עושי העבודה הקשה הזאת. ואחרישו השוטרים, ולא ענו את הנוגסים דבר. ויקצפו הנוגסים על שוטרי בני ישראל קצף גדול, ויקום מכה רבה. ויאמר השם, עקב אשר עשו השוטרים את הדבר הטוב הזה, בחמלתם על בני ישראל, על כן, יבוא יום וגידלתי אותם, ורוממתים, ונחה עליהם רוח קודשי, ויקבדו על פני כל העם. המעלה הזאת, שיהודי מוכן לסבול במקום יהודי אחר, היא גדולה וקדושה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. מסופר על החוזה מלובלין, שהקדושה שלו הייתה גדולה מאוד, הוא היה בחינת משיח, בעריכו, בירת השם. והוא היה מרגיש כל אדם מה טיבו. כשהיה צריך להסתפר, אם היה נוגע בו איזשהו מישהו שהוא לא היה ראוי, הוא היה מרגיש כמו אש, והיה שורף לו מאוד מאוד בנגיעה שמישהו שלא היה ראוי שהיה נוגע בו. פעם בערב חג היה צריך להסתפר. כל הספרים הלכו וטבלו ועשו תשובה, כדי שאולי יזכו לספר את החוזה מלובלין. אבל זה לא עזר מאומה. כל אחד שבא לספר את החוזה מלובלין, החוזה מלובלין צעק, איי, איי, שורף, שורף. הגבאים לא ידעו מה לעשות. ירדו לרחוב, וראו אדם מגודל שערות, שיש עליו שלט, שהוא מרפא וגם מספר. אמרו, נו, אולי בתמימות, ניקח אותו וננסה שאולי הוא ינסה לספר את החוזה מלובלין. שאלו אותם, האם אתה מוכן לבוא לספר את החוזה? הוא הסכים. כשנכנס אצל החוזה, הם היו בטוחים שהוא ידחה אותו, אבל בכל זאת הם אמרו, אולי ננסה. והחוזה, לפליאתם של הגבאים, לא רק שהוא לא צעק שורף שורף, אלא הוא כל הזמן התענח מרוב הנאה, מרוב תענוג שהספר הזה נוגע בו. והגבאים התפלו מאוד. כשיצא הספר הזה, הלכו לאחסניה שלו ורצו לדעת מהו טיבו, ורצו שיספר להם איך הוא זכה שיגע בחוזה, והחוזה לא יצעק שורף אלא אדרבה, הוא נהנה מהנגיעות שלו. הם נתנו לו לשתות לשוחרה, ואז שהוא היה קצת שטוי, שאלו אותו, ספר לנו מה טיבך, מה מעשיך? ואז הוא הראה להם את גבו, חשף להם את גבו, וראו שהוא מלא צלקות קשות מאוד מאוד מאוד. אמרו לו, איך זה קרה לך? מה קרה לך? איך קרו הצלקות האלה? סיפר שהוא היה מסתובב מעיר לעיר ומכפר לכפר. פעם הגיע לכפר נידח, ושמע במקום אחד צעקות ובריחיות, והוא ראה אישה ושבעה ילדים צועקים ובוכים. והוא ראה שלוקחים את האבא של הילדים, את הבעל של האישה, והולכים להקות אותו 100 מכות. כנראה שגנבו, עשו איזה משהו באותו מקום, ומיד, במקום להאשים גוי, מאשימים יהודי, ותפסו את היהודי הזה כקורבן, להקות אותו 100 מכות. ואומר אותו רופא, שהיה גם ספר, לפי מה שראיתי את אותו יהודי, ידעתי שאחרי 25 מכות הוא כבר ימות, הוא לא יוכל לשרוד את כל 100 מכות, ואז הילדים האלה יישארו יתומים, האישה תהיה אלמנה. לכן הוא בא לפני כל השוטרים ולכולם, הוא אמר, אני עשיתי את המעשה הזה, אני עשיתי, אני ראוי למכות האלה ולא הוא. מיד השקיבו אותו והתחילו להקות אותו באכזריות גדולה מאוד. ושהגיעו כבר ל-49 מכות, הוא הרגיש שכבר הנשמה שלו עומדת לצאת. ואז הוא פנה בצעקות לשם יתברך. ריבונו של עולם, כל מה שעשיתי, לא עשיתי את זה לא לכבודי, אלא רק לכבודך, השם יתברך, כדי שהיהודי הזה לא ימות, הילדים האלה לא יהיו יתומים, והאישה הזו לא תהיה אלמנה. תעזור לי שלא אמות. ואכן השם שמע את תפילתו, והוא זכה להמשיך לחיות. אז הבינו הגבאים של החוזה מלובלין, על מה ולמה התענג כל כך החוזה מלובלין, יותר מכל הספרים האחרים, שהוא כל כך נהנה מהנגיעה של הספר הזה, שכל הספרים האחרים, למרות שהם טבלו במקווה ועשו תשובה, עדיין החוזה מלובלין צעק שורף שורף. אבל הספר הזה, שהוא היה מוכן לסבול מכות, שיכול להיות שהוא ימות במכות האלה, הוא היה מוכן לסבול מכות במקום מישהו אחר, יהודי אחר, מהנגיעה של יהודי כזה, החוזה מלובלין התענג מכל נגיעה ונגיעה של יהודי הזה. ויש אמרה מהבעל שם טוב, שהוא אומר שאמירת פרק תהילים בחום לב, ותרחה בעשייה טובה לזולת, בגשמיות וברוחניות, הן הן המפתחות האמיתיים לכל מנולד לתות החלות הרחמים של רפואה, ישועה והפרנסה. והדבר הזה לעשות טוב, או חז ושלום להפך רע, זה דבר שהוא לא רק תלוי באדם עצמו, בחיצוניות שלו, אלא זה דבר שטבוע בנשמה שלו, כפי שנראה בסיפור הבא. איש אחד בא לבית הבעל שם טוב, ליתן לו שלום. החזיר לו הבעל שם טוב שלום ושאלו, מה רצונו של יהודי? ענה האיש ואמר, אין לי כל בקשה מכבודו. נזדמנתי דרך מקרה לכאן, ואמרתי לעצמי, הייתכן? יהודי בא למשבוש, ולא ילך לשאול לשלומו של הרבי המפורסם בעולם. וזולת זאת, איני נצרח לא לעצה ולא לעזרה. יש לי ברוך השם פרנסה, ובני ביתי בריאים, תודה לאל. אמר לו הבעל שם טוב, כיוון שמעלתו אינו זקוק לשום דבר, אספר לו מעשה. בעיר פלונית היו שני חברים שגדלו יחד מנעוריהם. למדו בחדר אחד, ואחר כך ישבו יחד בבית המדרש על התורה, והייתה אהבה גדולה שרויה ביניהם, ולא יכלו כלל לשער לעצמם שיוכלו להיפרד או להתרחק זה מזה. לימים הגיעו לשידוכים. נשא אחד מהם את בת עירו לאישה, והשני מצא את בת זוגתו בברדיצ'וב, וקבע בעיר זו את דירתו אחרי החתונה. אולם, בטרם עוזבו את עיר מולדתו, הסכימו שני החברים להיות תמיד בקשר מכתבים ביניהם. בתחילה קיימו חליפת המכתבים כסדרה, כפי שקיבלו על עצמם, אולם במרוצת השנים, מחמת רוב הטרדות שקפצו עליהם, פחתו המכתבים והלכו, עד שפסקו לגמרי. והיום, ונהפך הגלגל, החבר תושב ברדיצ'וב נעשה עני מרוד. עד נזכר ברעהו מילדות בן עירו, שלפי השמועה הצליח להתעשר, והחליט לנסוע אליו ולבקש ממנו עזרה בשעת דוחקו. כך עשה, בא אצלו ונתקבל על ידי חברו בשמחה רבה. היו יושבים משיחים בימים עברו, מעלים זיכרונות ומתרפקים באהבה ובגעגועים על תור הזהב שבנעוריהם. כטוב לב החברים בזיכרונותיהם, סך האורח לידידו את צרת נפשו, וביקש ממנו להצילו מחרפת רעב. אמר לו ראו, לא די שמוכן אני לעמוד לך בשעת דוחקך, אלא הרני מוכן ומזומן לתת לך מחצית מרכושי. הרי אנשים אחים אנחנו, רעים מנוער, נפשי קשורה בנפשך מאז ועד היום, ובכן אחי, חלק כחלקי יהיה לך, וכן עשה. נתן לחברו שנדלדל את מחצית רכושו. חזר האורח לביתו בברדיצ'וב, פרה את חובותיו, ושלח שוב את ידו במסחר. ברוב הימים, יירה לו שוב ההצלחת פנים. עשה עסקים טובים והתעשר. ואילו ראהו היושב בעיר מולדתו, איבד לפתע את כל עונו בעניין רע ונעשה עני ואביון. אלא אף הוא בצר לו את זיכרון ראהו מנוער, שלפני שנים לא רבות תמך בו ביד רחבה. עמד ונסע לברדיצ'וב, ושם שמע לשמחתו, כי ראהו שהיו נתון לפני שנים בשפל המדרגה, שוב עלה בסולם העשירות. והייתה התקווה משחקת לפניו, כי אף ראהו ישלם לו כגמולו הטוב שהוא עשה עם ראהו. ולמה גדלה צערתו, ותימונו גם יחד, ששמע מפי ראהו, שאין כלל בדעתו לעזור לו אפילו במעט, ואף נתן טעם להכחשת ליבו, וכך אמר, אמנם זכור אזכור לך ידידי וראי את החסד הגדול שעשית עמדי, כשאני, שהוא היה בעצמו אני מרוד, אבל מה אעשה ואיני יכול לעזור לך אף במעט, כי הלא עיניך הרואות שגלגל חוזר הוא בינינו. כשאתה עולה, אני יורד, כשאני יורד אתה עולה. ואם אני הוציאך הפעם ממצוקתך, ואתה שוב תשלח ידיך במסחר ותעלה מעלה מעלה, ירד אני מטה מטה, ולא ייתכן לחייב אדם שיחפור לעצמו בור, כי ייפול לתוכו. כזאת וכזאת דיבר החבר הקשה לב לחברו השני, והוא שב בחפוי ראש פחי נפש לעירו. אך רוחו לא נפלה בקרבו. אף נמצאו לו בעירו קצת אנשים טובים שעזרו לו ברב או במעט, ושוב העירה לו הצלחה את פניה, ובעזרת השם יתברך נחלץ ממצוקתו, ואף עשה און ואושר. אצבע השגחה, כיוון שזכה שמשו של זה, שקעה שמשו של השני. ושוב אותו חבר שהיה גר בברדיצ'וב, ירדו פלאים עסקיו עד שנעשה ממש אביון. שוב פנה לא בצר לו אל רעהו מנוער ונסע לעיר מולדתו. חברו הטוב לא זכר לו את רוע ליבו, ולא נתר לו כל טינה. עד רבה, אף הפעם קיבלו בסבר פנים יפות וחילק לו ביד נדיבה מחצית מרכושו. אף הודיע לו כי בלב שלם סלח לו בשעתו על מעשהו, מאחר שביטחונו היה שלם בהשם יתברך, שיעמיד לו רווח והצלה ממקום אחר. מקץ שנים הלכו שני ערים לעולמם ביום אחד. כשהגיעו לפני בדין של מעלה, יצא פסק דין לשלוח את החבר גומל החסד לגן עדן, ואת חברו כפוי הטובה לגיהנום. אולם החבר הטוב הודיע שלא ייכנס לגן עדן, אלא אם כן ייתנו בו מקום גם עבור חברו מנעוריו, אשר גדלו יחדיו ולמדו בחדר אחד, ישבו בצוותא בבית המדרש ולמדו ש"ס ופוסקים. ששמעו בבית דין של מעלה התביעה זו מפי החבר הנאמן, נשא רעש גדול בשמיים. ישבו וחזרו לעיין בדינם, ולבסוף יצא פסק דין ששניהם ישובו לעולם התחתון, ויגדלו יחד בנעוריהם, והחבר הטוב יהיה עני ואביון, והיה אם רעהו העשיר, יתקן מה שפגם בגלגול הראשון, ויעזור לחברו העני ביד רחבה. יהיה בבוא יומו לחלק בגן עדן, ואם לאו, לאו, וכך היה. לאחר תקופה, כשהגיע החבר העני אל בית חברו העשיר, לבקש ממנו תמיכה, מצא על סף הבית משרת זועם שסירב להכניסו לבית העשיר. עמד העני המסכן ליד סף הבית, צעק בקולי קולות, והפציר במשרת להביא אותו פנימה אל בעל הבית. והמשרת הטיח כנגדו חרפות וגידופים בקולי קולות. שמע השיר את הצווחות ליד הבית. הוא התעניין לדעת על מה זה ולמה זה. כשנודע לו שמדובר בעני, יצא בחורי אף וציווה על המשרת לגלגל את העני הטרדן מכל המדרגות. עני שהיה רצוץ ושבור מטולטולי הדרכים וחולי אנוש, בנופלו מעל המדרגות, נפח את נשמתו. כששמע איש מעשה זה מפי הבעל שם טוב, חלשה עליו דעתו ונפל מתעלף. כששב אליו רוחו, גאה בבכי תמרורים וקרא, וי לי, וי לי, אני הרשע אשר הקשחתי את ליבי לעני הירוד. וציוויתי על המשרת לגרשו מעל פניי, והמשרת דחפו בחוזקה ופרחה נשמתו של אותו עלוב. הפתיר הבעל שם טוב, ולא אתה אמרת שאינך זקוק לא לעזרה ולא לעצה? וכי יש אדם שאינו צריך לשאול עצה או לבקש עזרה? אך יש לך עוד תקווה? לך וחפש את היתומים, וחלק הרבה צדקה, כי תשובה, תפילה וצדקה, יחפרו על רוע הגזרה. וכך סיים הבעל שם טוב את סיפורו. אפשר להוציא תובנה גדולה מאוד מהסיפור הזה, שהנטייה לעשות טוב זה לא איזה תכונה שהיא רק פה בעולם הזה, רואים שהחבר שעשה טוב הוא המשיך להיות טוב גם בעולם האמת, בעולם הנשמות, שהוא עמד על זה שחברו ייכנס איתו לגן עדן, והוא עצמו לא מוכן להיכנס לגן עדן עד שחברו ייכנס איתו לגן עדן. לעומת זה, החבר שליבו היה רע, לא רק שהוא היה רע רע בגלגול הראשון, רואים שגם בגלגול השני הוא נשאר רע. וכל העניין הזה של טוב ורע שבן אדם עושה, זה פשוט טבוע בנשמה שלו. ומה שהוא עשה טוב פה בעולם הזה, זה נטבע בעולם, בנשמה שלו, ועם זה הוא עולה לעולם האמת, ועם זה עולה לקבל את השכר מהשם יתברך. התכלית של יציאה מהגלות, יציאה ממצרים, חוץ מאשר התכלית היה להגיע לארץ ישראל, היה תכלית לקבל את התורה. אנחנו רואים את זה באגדה, בדיינו שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו. ובסוף אנחנו אומרים על אחת כמה וכמה, שבסופו של דבר הוא גם בנה לנו את בית הבחירה. כל פנים אנחנו רואים בדיינו שבאגדה, שיש שלבים של גאולה, ואחד מהשלבים של הגאולה זה קבלת התורה, כניסה לארץ ישראל ובניית בית הבחירה. על כל פנים אנחנו רואים שתכלית הגאולה זה לקבל את התורה ולהיכנס לארץ ישראל ולזכות לבית הבחירה. והתנאי לקבלת התורה וגם התנאי לחזרה לארץ ישראל הוא על ידי אהבת חינם. כמו שכתוב לפני קבלת התורה, ויחן שם ישראל. ואומר שם רשי כאיש אחד בלב אחד. כלומר, רשי מפרש למה כתוב ואיחן ולא ויחנו. היה צריך לכתוב לשון רבים, ולמה כתוב לשון יחיד? כי זה בא לרמז שעם ישראל היו במצב של כאיש אחד בלב אחד. ואומר בבאר משה הרב מאוז'רוב, אחדות זו הייתה תנאי בל יעבור לקבלת התורה. כי כשם שאילו היו ישראל חסרים אחד משישים ריבו, לא היו מקבלים את התורה, כמו שכתוב במדרש רבה. משום שמספר זה מכוון כנגד שישים ריבו אותיות התורה. וספר תורה שחסר בו אות אחת הוא פסול. כך צריכים שיהיו ישראל כולם מאוחדים, כמו ספר התורה שהוא חטיבה אחת. וכך כותב בשיחות הר"ן רבי נחמן מברסלב, סגולה להתמדה. מי שרוצה סגולה להתמיד בתורה, שיזכה להיות מתמיד בלימודו. הוא אומר, הסגולה הוא להיזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי, לא לדבר שום דבר רע על שום יהודי. והוא אומר, למה זה דומה? כמו שהקלה היא יפה, אזי האהבה היא בשלמות. אם יש קלה יפה, אז החתן אוהב אותה. אבל כשיש לקלה איזה חיסרון ומום, אזי בוודאי אין אהבה בשלמות. כמו כן התורה נקראת קלה, כמו שכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כ-60 ריבו אותיות התורה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. וכשיש חיסרון באחד מישראל, נמצא שיש חיסרון בתורה, ששם שורש נשמות ישראל כמו שהזכרנו. על כן, בוודאי אפשר לאהוב את התורה בשלמות, אם יש בה איזשהו חיסרון. אבל כשיזהר מלדבר על שום איש ישראל, ולבלי למצוא שום חיסרון בשום יהודי, נמצא שאין בתורה שום חיסרון, ואין בה שום מום, ואזי בוודאי יאהב את התורה מאוד. ואז הוא יתמיד בלימוד התורה מגודל אהבה, כמו שהזכרנו למעלה. וזהו תורת השם תמימה. היינו, כשתורת השם היא תמימה, תמימה זה הכוונה שלמה, בלי שום חיסרון ומום. דיינו, כשנזרים לבלי לדבר ובלי למצוא שום חיסרון בשום יהודי, שכל יהודי הוא בחינת אות אחד מהתורה, נמצא שאז תורת השם תמימה בלי שום חיסרון ומום, אזי משיבת נפש. כי אז דווקא זוכים לאהבת התורה ומרגישים את המתיקות התורה שמשיבה את הנפש, מאחר שאין בה שום חיסרון כנזכר לאל, ואז זוכים להתמדה כנזכר לאל. כל זה הוא דברי רבי נחמן, שבא לומר שכדי להתמיד בתורה הכוונה לזכות לקבל את התורה באופן פרטי, שכל יהודי יש לו קבלה פרטית של התורה, וזה נעשה על ידי התמדת התורה, ולא כל אחד זוכה להתמיד בתורה. הוא אומר, התנאי להתמיד בתורה, התנאי לקבל את התורה, זה נעשה על ידי שהוא לא יטיל מום בשום יהודי ולא ידבר על שום יהודי. כי ברגע שהוא מטיל איזשהו מום באיזה יהודי, אז למעשה הוא מטיל מום באחד מאותיות התורה שהיא כנגד אותו יהודי. ואז ממילא התורה היא מבחינת אותו יהודי שהטיל מום, היא חס ושלום מבחינת תורה היא מום. ואז הוא לא יכול לאהוב את התורה, ואם הוא לא אוהב את התורה, הוא לא יוכל להתמיד בה. רואים כאן שאחד התנאים להתמיד בתורה או לקבל את התורה, זה פשוט לאהוב כל יהודי ולהיות באחדות עם כל יהודי. והדבר הזה נעשה על ידי שבן אדם זוכה להכניע את הרע שנמצא בתוכו. ועל ידי זה שהוא מכניע את הרע שבתוכו, על ידי זה הוא יכול באמת לחיות בשלום ואחווה עם כל יהודי. כי אין מצב שאף יהודי לא יפריע לו, אף יהודי לא יציק לו, אם בכוונה, אם לא בכוונה. וכדי לזכות תמיד לחיות עם כל יהודי בשלום, זה רק אם יהודי מכניע את הרע שיש בתוכו תחת הטוב שבו. ורק אז הוא יוכל לאהוב כל יהודי. כי אם הוא לא יכניע את הרע, אז תכף יתעורר בו הקפדה על חבר שלו. ורוגז וכעס, ואז הוא לא יוכל לאהוב כל יהודי, ואז הוא מיד ימצא בו מום. אבל אם הוא זוכה להכניע את הרע שבו, ותחת הטוב, ואז רק אז הוא יוכל לאהוב כל יהודי ולחיות בשלום עם כל יהודי. ועוד במדרש הידוע שהקדוש ברוך הוא חיזר אחר אומות העולם לשאול אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, להתעורר, להבין איזושהי תובנה בעניין שאנחנו מדברים בו. כמו שכתוב באגדה, במדרש של חז"ל, ויהי כעבור שלושת ירחים מיום צאת בני ישראל ממצרים, ויאמר השם, אתה אתן את תורתי לישראל עמי, כי כבר רוחצו מצואת מצרים, כלומר, הם התנקו כבר מכל התומעה של מצרים, ויתארו בשלושת הירחים האלה, אשר החלטים לחם השמיים, ועש להם נפלאות גדולות. אפס, כי הלכה לי בראשונה אל עמי הארץ ושאלתים, אבל דבר ראשון אני רוצה ללכת לעמי הארצות ולשאול אותם. היובו לקבל את תורתי אם לא. והיה כי ימצא עם החפץ בתורתי, ונספח אל ישראל ועטיבותי עמו. וכל זה עושה הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא אומר, ולא יתעוננו באוזני עמי הארץ לאמור. לו אמר לנו השם אלוהי העברים לקבל את תורתו, כי אתה קיבלנו. וירא השם אל בני עשיו, ויאמר להם, התקבלו את תורתי למען ירבו ימיכם וימי בניכם? ויאמרו בני עשיו אל השם, הגידה לנו, מה כתוב בתורתך? ויען השם ויאמר בתורתי כתוב, לא תרצח. ויאמרו בני עשיו אל השם, חלילה לנו מלקבל את תורתך. אנשי מלחמה אנחנו, ועל חרבנו אנו חיים. ויבוא השם אל בני ישמעאל ויאמר להם, אתקבלו את תורתי, כי חיים היא לכל עושיה. ויאמרו בני ישמעאל, אשמיענו נא את הדברים הכתובים בה. ויהי באמור השם לאמור, בתורתי כתוב, לא תגנוב. ויענו בני ישמעאל את השם לאמור, חלילה לנו מלקבל תורה כזאת. וגם אל יושבי צור וצידון ואל כל עמי הארץ כנען, נראה השם ויאמר, תקבלו את תורתי לבעבור איתיו לכם וערכתם ימים רבים על ארציכם. וינו הכנענים את השם לאמור, הגיד ענה, מה כתוב בתורה? ויען השם ויאמר, בתורתי כתוב לאמור, מוזני צדק יהיה לך אבן שלמה, איפה שלמה, הכוונה שאסור לרמות במסחר. וינו הכנענים את השם לאמור, אין לנו חפץ בתורה אשר לה חוקים ומשפטים כאלה. ויהי כאשר לא נמצא בכל עמי הארץ אשר יובה לקבל את תורת השם, ויבוא השם אל בני ישראל לתת להם את התורה. רציתי להתעורר בתובנה מהמדרש הידוע הזה, שלמעשה ששאלו את הקדוש ברוך הוא מה כתוב בתורה, יכל לומר להם הרבה דברים, יש הרבה מצוות של עשה ולא תעשה בתורה. יכל לומר להם שאסור לאכול בשר חזיר, אסור לאכול אורלה, אסור לאכול תבל, אסור ללבוש שעטנז. יכל לומר להם הרבה דברים שהם כתובים בתורה, אבל לא אמר להם את הדברים האלה. רואים שכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם זה דווקא דברים כאלה שהם באים מצד הרוע ומצד האכזריות, שהם מונעים את האחדות בתוך מקבלי התורה. לא תרצח, לא תגנוב, לא תרמה במסחר, שכל הדברים האלה הם לא ייתכנו כדי לקבל את התורה, שהקבלת התורה היא צריכה להיות בתנאי של ואיחן, שהם כאיש אחד בלב אחד. מי שחז ושלום יש שם רציחה, גניבה, מרמה במסחר, לא ייתכן שהם יגיעו למצב של ואיחן, שזה התנאי לקבלת התורה. רואים שהתנאי שהשם הציב לאומות העולם לקבל את התורה היה עניין של האחדות. וכדי שלברר אם באמת הם יכולים להגיע לאחדות, הוא הציב בפניהם את המצוות האלה דווקא. מצוות כאלה שאם הם יתגברו עליהם, אז הם יוכלו להגיע לאחדות. ואם הם לא יתגברו עליהם, הם ודאי ודאי לא יוכלו להגיע לאחדות ולא יוכלו לקבל את התורה. וכותב בליקוטי הלכות בהלכות מנחה זין, וזה בחינת תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת לשבועות בימי הספירה, כי הם היו צדיקים גדולים והיו צריכים להמשיך התורה לעולם שקיבלו מרבי עקיבא רבם, שהיה כמו משה רבנו, כמו שכתוב בספרים על הפסוק, ולא קם נביא עוד כמשה. נביא לא קם, אבל חכם קם כמו משה, ומי הוא? זה רבי עקיבא. וגם במסכת מנחות אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על עוצם גדולת רבי עקיבא, עד שמשה לא ידע להשיג את תורתו, שהוא ראה אותו מדבר כזו תורה גבוהה, והוא לא מבין אותה, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ראוי שתינתן התורה על ידי רבי עקיבא, אם הוא יודע כזו תורה יותר ממני, ראוי שהתורה תינתן על ידו. על כל פנים, עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה, שלא היה ביניהם אהבה והתחברות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. כי הם היו צריכים להמשיך את התורה של רבי עקיבא, ולהכין בהם כלים שעם ישראל יוכלו לקבל את התורה הזאת. והכלים היו על ידי אהבה ורעות שהיה צריך להיות ביניהם. ועל כן הסתלקו תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה. שאז צריכים לתקן את הצמצומים האלה, לתקן את העניין של אהבה, אחווה ושלום ורעות בין עם ישראל בשביל קבלת התורה. ובהם היה תלוי לתקן כל זה ביותר, כי הם צריכים היו להמשיך חידושי תורה נפלאים של רבי עקיבא, רבי עקיבא רבם לעולם, שהוא היה בחינת משה, והם פגמו בזה על ידי שלא היה אהבה ביניהם, על כן מתו דייקה מהספירה, שהזמן הזה הוא הזמן של ההכנה לקבלת התורה. שכל העניין של קבלת התורה זה תלוי בהכנה, ולכן חג השבועות אין לו שם בפני עצמו. הוא נקרא שבועות על שם השבעה שבועות של ימי הספירה שאנחנו סופרים כדי לקבל את התורה, ומצד עצמו לכאורה אין לו שם מצד עצמו. למה קוראים לו שבועות? כדי להגיד שהוא נקרא על שם ההכנה, שהתורה היא כפי ההכנה, כפי ההכנה שבן אדם מכין את עצמו לקבל את התורה, וראינו שעיקר ההכנה והתנאי להכנה לקבלת התורה, זה העניין הזה של אהבה, אחווה ורעות בין יהודי ליהודי, ולהכניע את הרע תחת הטוב, ורק על ידי זה אפשר לקבל את התורה. ועיקר התיקון של חטא התלמידים של רבי עקיבא היה על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת נסו, תמן יאות הווה למדחל, שם ראוי היה ליראה, ענן בחביבותה תליה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל העניין שלנו זה עניין להוריד את החביבות ואת האחווה ואת הרעות. כי בזוהר הקדוש התמין רבי שמעון בר יוחאי את הסודות ואת הכוחות להכניע את הרע, להכניע את ההקפדות, להכניע את הכעס ולהכניע את הרוגז, ולזכות לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ובין עם ישראל בינם לבין עצמם. ולכן הוא אמר בזוהר הקדוש, בזוהר דה יפקון מן גלותה, על ידי הזוהר הזה הם יצאו מהגלות, כי יש שם את הכוח להגיע לאחווה, שלום ורעות, כי על ידי תיקון הצמצומים האלה, על ידי זה עיקר התשובה, ועל ידי זה עיקר הגאולה, על ידי הזוהר הקדוש. ועל כן הבטיח רבי שמעון בר יוחאי שהתורה לא תשתכח מישראל על ידי הזוהר הקדוש, כי לא תשכח מפי זרו. כי על ידי שהוא נתן לנו ספר כזה נפלא ונורא, שעל ידו אפשר להכניע את הרע, וכל יהודי יכול להכניע את הרע של עצמו, ועל ידי זה לזכות לאהוב כל יהודי אחר, כי כל עוד שיהודי לא מכניע את הרע שלו, שמתעורר בו, להקפיד על מישהו אחר, לכעוס על מישהו אחר, להתרגז ולהקפיד על מישהו אחר, כל זמן שהוא לא מכניע את הרע הזה, הוא לא יוכל להגיע לחביבות עם חבריו. בזוהר הזה הוא נתן את הכוחות האלה להכניע את הרע הזה, ועל ידי זה זוכים לאהבה גדולה. ועל כן הסתלק רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, ונוהגים בארץ ישראל לעשות שמחה גדולה בהילולה שלו, מה שלכאורה היה ראוי לבכות ולהצטער מאוד על הסתלקותו. אך בוודאי מנהג ישראל זה תורה, כי כל השמחה היא מה שזכינו שהיה צדיק וקדוש כזה, שגילה תורה נוראה כזאת, ותיקן תיקונים כאלה בתורתו הקדושה, עד שעל ידי זה אנו בטוחים שלא תשתכח התורה מישראל, ועל ידי זה נוכל לצאת מהגלות. אחרי שראינו שהזוהר הקדוש יש לו את הכוח להוציא את עם ישראל מהגלות, דיינו לעורר את החביבות, לעורר את אהבת ישראל בכל יהודי ויהודי, לעורר את הכוח בכל יהודי להכניע את הרע שבו, ולעורר את הטוב שבו, ועל ידי זה הוא יאהב כל יהודי ויהודי. אז מן הסתם היה צריך להיות שגם כל יהודי, על ידי לימוד הזוהר, הוא יוכל לאהוב את התורה, כי ראינו שתנאי לאהבת התורה זה על ידי זה שיש אהבה לכל יהודי. וכך כותב בשיחות הרן, בשיחה ק"ח, ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה. זאת אומרת שעל ידי זה שבן אדם לומד בזוהר הקדוש, על ידי זה נעשה לו חשק לכל הלימודים שבתורה. ולסיום, נאמר שאחרי שראינו שאדם הראשון חטא בעץ הדעת טוב ורע, ועל ידי כך הוא גרם להגביר את הרע, שהוא לא יהיה יותר מרכבה לטוב, וכל העבודה שלנו במשך כל שנות הגלות, היא להכניע את הרע ולעשות אותו מרכבה לטוב. שעל ידי שמכניעים את הרע בכל אחד ואחד, ועושים אותו מרכבה לטוב, על ידי זה זוכים לגאולה הכללית, לגאולה הפרטית, ולזכות לקבלת התורה. זה עיקר העבודה שלנו בימי הספירה. להכניע את הרע, להכניע את הרע שלא להקפיד על אף אחד, לא להתרגז, לא לחוס, אלא פשוט לרחם ולאהוב כל יהודי ויהודי.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל בגליך עליי הברות. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, מעל הרחמים. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, מעל הרחמים.